צהריים טובים, מאזינים, מאזינות יקרים ויקרות, כאן גליה בן חיים. ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט אנושיות. חצי שעה על צמיחה, על שינוי, על השפעה לטובה בעידן משובש. המטרה שלי כאן לתת לכם מפגש עם עצמכם דרך השיחות הכנות שמתרחשות פה ביער בנושאים מגוונים ורלוונטיים לעידן שבו השינוי הוא יומיומי. וכולנו נאלצים ללמוד, להתפתח, לחזק את הקשר לפנימיות ולמרכיבי היציבות הפנימית שלנו. והיום אני מארחת את דוקטור ליה נאור, ברוכה הבאה.
שלום.
אז אני אספר למי שעוד לא שמע את השם שלך, שאת חוקרת ותרפיסטית ומנחה מסעות בטבע לגילוי התפתחות באמצעות הטבע. ואת באמת משלבת את האהבה שלך לטבע ולאדם בדרך של מחקר ותוכניות הכשרה ומסעות במדבר. ואני הזכרתי לך ככה שנכנסת בשער, שפגשתי אותך לראשונה לפני 5 חודשים, שבאתי להתנדב עם איזושהי חברה במרכז שהקמתם בחוות רונית.
מרחב מרפא.
מרחב מרפא לשורדי נובה. ובאתי עם פרפרים בבטן ועם תחושות כאלה מאוד מעורבות, ונכנסתי ווואו, אני לא, באמת לא היו לי מילים להביע את מה ש... את כל, באמת, אור גדול שהיה שם בתוך כל הסבל הגדול שכולנו חווינו. ואז ככה עברת בפרוזדור כזה, בשביל כזה שם, בין הגינה שם בחצר היפהפייה של חוות רונית, ויצרתי אותך ואמרתי לך שאנחנו לא מכירות, אבל אני רק רוצה לומר לך שזה פשוט כל כך כל כך מפעים וכל כך פותח לב, וזה כל כך מיוחד, וכל הכבוד לך וישר כוח. ואת הסתכלת עליי בפנים מאוד תמות ואמרת לי בחיוך, אני רק חשבתי מחשבה. ואני אחר כך הלכתי עם המשפט הזה, וכי אני כמובן מאוד מאמינה בזה. ופיזרתי סביבי את הציטוט של ליה על אני רק חשבתי מחשבה. שאלתי אנשים איזה מחשבות אתם יכולים לחשוב שהן יותר מקדמות, שהן יותר מצמיחות, שהן יותר פותחות, שהן יותר מועילות, שהן יותר מרוממות. אנחנו מחר בערב פסח. וחג החירות השנה, יו, אני לא חושבת שאני בת 53, לא זוכרת שהיה לי אי פעם חג שנושא של שיעבוד וחירות הוא כל כך
רלוונטי.
רלוונטי, סימבולי, כואב, טעון, סדוק. על זה אני רוצה שנדבר בזמן שיש לנו ביחד.
כן.
אז ספרי קצת קודם.
אני חושבת שאת החירות האישית שלי קיבלתי בטבע. אני גדלתי בארצות הברית, ועליתי בגיל 11, וחייתי בסביבה חרדית, וכל העניין הזה עם חירות או בחירה, זה משהו שאני מכירה דווקא מהפן החסר. והקריאה הפנימית הייתה מאוד מאוד גדולה. אני חושבת שהפכתי לחוקרת ככה בגיל צעיר, אבל את החירות האמיתית קיבלתי כשסיימתי את השירות הצבאי, והחלטתי שאני עוברת לגור במצפה רמון.
וואו.
ושם נוצר איזשהו חיבור עם העולם הרחב, שהבנתי והרגשתי שאני שייכת למשהו גדול ממני, שגם אם אין לי ממש את ה... משפחה קרובה והתומכת, ואין לי תמיד את השייכות מבחינת העברית, או הידע הכללי, או אני שייכת, הקיום שלי לא מותנה בכל מיני דברים חיצוניים, כי אני מרגישה מאוד חלק מהארץ הזאת, ומהאדמה הזאת, ומהשמיים זרועי כוכבים, היה משהו גדול יותר שנפתחתי לו, ואני חושבת שמאז חלק גדול בעשייה שלי קשור בשייכות, שהוא באמת מעבר לשייכות רק החברתית והתרבותית, שבהרבה מאוד אופנים הוא יכול לצמצם את הקיום שלנו, או את הבחירה החופשית, או לכוון אותנו לס... סמלי הצלחה או מדדי התפתחות שהם לא מותאמים לכל אחד.
כן.
אנחנו, המדדי הצלחה שלנו הם כמה כסף אתה עושה, או כמה גדול הבית שלך, או איזה רכב אתה נוסע, או כמה תארים יש לך, אבל בעיניי הצלחה קשורה למידה שבה אתה מביא את מי שאתה ואת המתנות והאיכויות והיכולות שלך לידי ביטוי.
כן.
וזה מייצר משמעות ושייכות שלא מותנים באף אחד.
כן.
יש משהו כשאתה יוצא לטבע ואתה קצת מנטרל את הרעש של החברה והתרבות והסביבה, ואתה יכול רגע להתחבר לדבר הזה שזו זכותנו כבני אנוש לחוות שהקיום שלנו הוא מהותי ומשמעותי לעולם, כמו המשפט הזה, שבלעדיך העולם היה חסר.
כן.
אבל כמה מעט אנשים מסתובבים עם ההרגשה האמיתית.
נכון.
להפך, אנשים שמגיעים אליי לקליניקה, הרבה מאוד פעמים אומרים, אם הייתי קם בבוקר או לא קם בבוקר, זה לא היה משנה שום דבר.
כן. אז בעצם החיבור שלך לראשונה בחיים שלך לטבע היה בשלב הזה, בתחנה הזאת שעברת לגור במצפה רמון?
הוא היה קודם. הוא היה בירושלים שגדלתי, והחלטתי שאני לא נוסעת באוטובוס, ואני הולכת ברגל.
וואו.
מרמות למאה שערים. והייתי הולכת ככה, חוצה את הליפטה. אני לא יודעת, זה משהו פנימי, זה משהו בתוכי. אני בכלל חושבת, יצרנו פרופסורה מהתרפיה בטבע ובצדק, כי זה באמת תחום שטח שיש בו הרבה מאוד מדע וידע.
כן.
גם בפן הביולוגי וגם בפן הנפשי וגם בחיבור הפיזיקלי באמת, בכל הרמות. אבל יש גם נטייה טבעית, כמי שאדם בא השורש אדם והאדמה, אנחנו 70% מים, אנחנו אדמה, אנחנו אבק כוכבים, אנחנו אותם תרכובות של הטבע, אנחנו
כן.
טבע. וכשיש לנו את האפשרות להיזכר או להתחבר חזרה לזה שאנחנו חלק ממשהו הרבה יותר גדול, והשייכות שלנו לא מותנית, וזה זכות קיום שלנו להרגיש חלק ולהרגיש חלק משמעותי בדבר הזה,
כן.
זה אמנם דורש כרגע איזשהו שינוי חברתי תרבותי, לחיות באופן הזה, שבו כשהילד נולד, במקום רק לראות את ההתפתחות המוטורית שלו, לראות עם איזה איכויות הוא הגיע לעולם. כמו יש שפטים שעוד לפני שהילד נולד, יושבים השמנים סביב האמא וחולמים את השם שלו, כמו את האיכויות שלו. או נותנים שם שקשור, אני גם חושבת שההורים, כשהם בוחרים שם, זה קשור למשהו של הילד הזה, אבל הוא לא תמיד חי מתוך המודעות או התודעה הזאת אחר כך. אם בשבטי אדמה, האלדרס של השבטים יושבים מתבוננים בילדים, ורואים במה הם טובים, ובזה דוחפים אותם ומאתגרים אותם,
כן.
אז היום כל מערכת החינוך הוא זה ש... כולם די אותו דבר.
נכון.
ואז מי שמצליח זה מי שיש לו ציונים יותר טובים, אבל אולי אחד טוב יותר בטיפוס, ואחד טובה יותר במוזיקה, ואחד טוב יותר ביצירה, ואחד טוב יותר בזיכרון. אז הדבר הזה שהוא כולם אותו דבר, מייצר מצב שבגדול אנחנו צריכים שחצי מהילדים יקחו ריטלין כדי לשבת בכיתות
ולעמוד. יש ניתוק מעצמי.
ידע.
שזה עידן באופן כללי שלנו, כן, או
כן.
של הרע של הטכנולוגיה.
כן, אבל הטכנולוגיה הוא טוב.
ברור.
הוא מאוד מאוד יכול לעזור לנו, וגם הקדמה היא טובה, אבל אנחנו רוצים שזה יהיה מבוסס על זה שאני יודע מי אני. ופיש הרבה פעמים, בשביל לדעת מי אני, אנחנו צריכים רגע להוריד את רעשי הרקע.
נכון. שאנחנו, דוקטור מיכה גודמן אומר, אנחנו נהיה האדונים ולא המשרתים, לא העבדים.
שהנשמה צריכה להיות, צריך להיות האדון לאגו ולא הפוך.
כן.
כן.
לגמרי.
כן, זה אריסטו אמר, אבל כן, זה בעצם הבסיס לעבודה הזאת ולרעיון הזה של יש לנו מצפן פנימי ויש את הטבע שלנו ויש לנו נגישות לאיכויות האלה ולתחושת שייכות הזאת.
נכון.
אנחנו צריכים לפתח אותו. ואחת הדרכים זה באמת להתחבר לטבע.
להתחבר לטבע.
זה ללא עלות. זה נמצא בכל מקום.
כן.
זה גם לא חייבים לנסוע למדבר. אפשר רגע להרים את העיניים. וגם עכשיו, בתוך מה שאנחנו עוברים, זה קשה מנצוא, אבל זה חלק מתמונה הרבה יותר רחבה של משברי אקלים וצונאמים והתחממות גלובלית והכחדה של... כאילו, אנחנו כל הזמן עוברים מחזוריות ומעגלים בתוך החיים. זה חלק מהחיים. חלק גדול מהחיים זה אובדן, כמו שהמורה שלי פרנסיס וולר אומר, כל דבר שנאהב נאבד. ועם זאת, אף אחד מאיתנו לא רוצה להתאבל ולא יודע איך להתאבל.
כן.
אז כל הדבר הזה של מחזוריות ואובדן וכמילה, זה חלק ממה שזה להיות חי.
בדיוק, את יודעת, ככה ישבתי להכין מה אני רוצה לכתוב לחג, ואני ממשילה את הטבע, ואני אומרת, גם בטבע יש עצים שפעם בכמה שנים לוקחים לעצמם שנה מנוחה ולא מוציאים פרי, כדי לשמור את האנרגיה.
כן.
שזה בסדר רגע גם לשהות ולהיות בשמיטה, וזה, יש, כאילו אפשר הרבה דברים ללמוד משם. מהטבע על המנגנונים שלנו, ולהתחבר בחזרה.
ועם זאת, אנחנו היצור החי היחיד שיכול למנוע את נתינת הפרי והפריחה שלו. כי יש לנו בחירה חופשית. והבחירה החופשית הזאת היא תוקעת אותנו, כי אז אחריותנו לבחור בחיים, וזה אחריותנו לצמוח, וזה אחריותנו לתת פרי, זה לא בא לנו באופן טבעי כמו שזה בא לעץ.
נכון.
ומצד שני, זה מאפשר לנו לבחור, ויש בזה משהו ממש גדול וחשוב, ואני חושבת שהבחירה שלך בנושא הזה הוא כל כך כל כך רלוונטי, יש חוויה כל כך עמוקה של מול השבר הזה אין לנו בחירה. ושחווינו כזאת אלימות וכזה אובדן, האם יש בחירה? ואני יכולה להגיד באופן אישי, אחרי כמה שבועות שבהם הלכתי והידרדרתי, הרגשתי באיזשהו שלב שאני צריכה לבחור בחיים. אני צריכה לבחור מול הצער העצום שאני חווה,
כן.
אם אני בוחרת בחיים האלה, אם על כל המשמעות של כך או לא.
אז מה בין שיעבוד לחירות שנמצא שם אלמנט הבחירה?
זה הבחירה. אני זוכרת את עצמי קוראת את הספר של שרנסקי, שישב שם בתוך הצינוק במשך חודשים ושנים, ומספר איזה חופש היה לו. הוא לא נתן לתנאים החיצוניים לייאש אותו או לסגור אותו, כאילו רוח האדם, נשמת האדם, האנרגיית חיים הזאת, היא בידינו. עכשיו, זה קשה להבין את זה, כי אנחנו מהר מאוד נחטפים, סליחה על שימוש במילה, אבל אנחנו מהר מאוד יכולים להרגיש שהתנאים החיצוניים מדכים את זה. וזה תרגום לדעת שיש לי בחירה, ואני הרבה יותר קל להשים את התנאים החיצוניים בבחירות שלי, או התחלתי עם המחשבות. אז כל דבר בעצם מתחיל במחשבה, ומתוך המחשבה והפירוש שאנחנו נותנים, זה אחר כך גם התגובה שלנו, ואחר כך זה גם ההתנהלות שלנו. אז אם אנחנו יכולים לחזור כל פעם למקום הזה שלא משנה מה קורה, יש לי בחירה באיך להתנהל מול זה.
כן.
יש לי בחירה באיך לפרש את הזה שצועק. אני יכולה להגיד שהוא מניאק, ואני יכולה להגיד, אולי היה לו יום קשה, והוא לא גומר את החודש, אולי הוא איבד מישהו, אולי... אני יכולה לבחור איך להתנהל מול הדבר הזה, באופן שפותח לי את הלב, או סוגר לי את הלב, כן. באופן שמחיה אותי, או באופן שממית אותי. אז זה נורא נורא קשה מול מה שאנחנו עומדים עכשיו, אבל... זו גם הגדולה של השעה הזאת.
נכון. אני רוצה לשאול אותך באמת בהקשר על זה, שאת מקימה את המרחב מרפא הזה, ותכלס כאילו אין לך מושג מה עומד לקרות שם, ואת מי תפגשי. בואי, אנחנו לא, אף אחד לא חווה כזה דבר. ומה קורה לך בתהליך הזה, שאת שם במשך 4 חודשים ממש מנהלת את המיזם הזה של מאות מטפלים ומאות פצועים ופצועים בלב.
הדבר מתגלגל כאילו מעצמו. אני מביאה, את יודעת, כנראה כל החיים הכינו אותי לרגע, אז הבאתי את הידע והניסיון שלי בחיבור לטבע לריפוי, והגישה האינטגרטיבית שטראומה ופגיעה הם אף פעם לא רק בנפש, להפך, במזה יושב לנו בגוף, לכן הטיפול שהוא רק ורבלי הוא מאוד בעייתי,
כן,
בנושאים האלה. אנחנו רוצים לחבר אנשים חזרה לחיים דרך חיבור החלקים שלהם, שזה הסומטי וזה הגוף, החיבור לאדמה והרגש והתחושה והקהילה והטבע. יש לזה הרבה מאוד אלמנטים שבעצם פתחנו לרווחה, ומול החוסר עונים שאתה חווה בטראומה, הזמנו את האנשים לבחור מה הדרך שלהם לריפוי, וזה תמיד כלל גם גוף, גם נפש, גם רוח וגם נשמה, בתוך מרחב שהקהילה הייתה בה מאוד חזקה, וגם החיבור לחוץ ולטבע, ולכל מה שמהדהד שינוי וחיים, ובעצם מושך אותנו חזרה לאנרגיה הזאת. אני לא היה לי זמן לחשוב מה הייתי, אני הייתי בצו 8, אני לא ראיתי בעיניים, אני ידעתי שיש לי חלון הזדמנויות להציל כמה שיותר, או לתת ריפוי מיידי או מענה מיידי לכמה שיותר אנשים. הדבר היחיד שאני זוכרת שטלטל אותי, זה איך אני מכינה את עצמי לחיילים גם, איך אני מכינה את עצמי לא עם מילואים ניקים שהם חוזרים, וזה ככה משהו שדיברתי הרבה עם כל מי שהגיע ממשרד הבריאות ומשרד הביטחון ועוד גורמים מאוד מרכזיים שהיו שם.
אגב, זה שונה היחס שלך לצעירים?
לא. 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 אני חושבת שנפתח פתח לראייה אחרת, או הגשת מענה שונה מאוד לטראומה ממה שהוא קרה עד היום, כשהרוב זה מרכזים של קו חם, או מרכזים בתוך בתי חולים, או בתי חולים פסיכיאטרים. להרבה צעירים יש סטיגמה, להרבה אנשים זה מאוד קשה ומבודד, והטיפול שם מעולה ומקצועי ומדהים, אבל בהרבה מובנים הוא ורבלי, והוא אחד על אחד. אנחנו 9 מיליון בטראומה, זה לא, הפתרון לא יכול להיות אחד באחד. אנחנו צריכים קהילה שתחזה קהילה, שתחזה קהילה, שתחזה קהילה, וזה מה שעשינו שם במרחב מרפא. וגם היינו, כל יום היה נגמר בזה, שאנשים שבהתנדבות כל היום ישבו שם וטיפלו ונתנו ועשו, היו יוצאים ומתווכחים איתי, תודה לך, והייתי אומרת להם, תודה לכם. לא, לא, תודה לך.
כן.
כי בעצם אנחנו, גם המטפלים והמתנדבים, הרגשנו שהמקום הזה הציל אותנו לא פחות.
נכון.
מאת השורדים.
נכון.
אז השורדים יוצאים ואומרים להם תודה, ואנחנו אומרים להם תודה, והיה כזה כל פעם מלחמת תודות כזאת של, של הבנה של זה ריפוי. שיש הדדיות הזאת,
כן,
בלתת ולקבל ולתת ולקבל ולתת ולקבל, כמו שהעצים הם מקבלים את ה-CO2, את החמצן, והם משחררים את ה-CO2, ואז אנחנו יכולים לנשום, ואז יש את הדדיות האינסופית הזאת בעולם, שאתה לא מפריד בין אני מטפל ואתה מטופל, אני נותן, אתה מקבל, יש כל הזמן מין מעגליות הזאת, שמה שמשותף לכולם זה שכולם מחפשים את מקורות ההזנה, וכולם נמצאים באינטראקציה. אין אף אחד שהוא עצמאי משום דבר אחר, ואת הדבר הזה אנחנו לא תמיד רואים. אתה לא יכול להציל את עצמך, בלי להציל את כל מי שיושב איתך על הענף.
כן.
אז אני חושבת שהיה שם משהו מאוד חזק בכלל בעם שלנו, שהבין שצו השעה הוא שנתגייס כולנו למען הדבר הזה, ואין יותר חשוב או פחות חשוב. זאת שהכינה את ההוגות, כמו זה שעשה את הקפה, כמו זאת שנקטע את השירותים, כמו כולם היו בעיניי מלאכים.
נכון.
שנחתו באיזושהי דרך בלעית בשביל שנביא ריפוי. והייתי שמחה לראות את הדבר הזה מקבל עוד הדים, גם בצבא וגם במסגרות בריאות הנפש, ועוד שיש אופציה שלצד כל קופת חולים יהיה מרחב מרפא.
כן.
ולצד כל בית חולים יהיה מקום כזה שהוא מעדד אולי פחות סטריליות, אבל הרבה יותר חיים, ויש מקום גם לזה וגם לזה.
נכון.
לא פעם הייתי צריכה לעצור את העיתונאים ולהגיד להם, אתם נמצאים בבית חולים. זה נראה כמו פסטיבל, זה מלא אור, זה מלא שמחה, אבל אנשים שם פה פצועים מאוד. אתם צריכים להתלך פה על קצות האצבעות, אתם לא יכולים לגשת לאנשים, אתם לא יכולים להתקרב, אתם לא יכולים לצלם. היה קשה לאנשים להבין
כן.
איך מקום כל כך מלא אור וחיים יכול להכיל כל כך הרבה פציעות ושבר. אבל זאת הדרך לריפוי, הדרך לריפוי הוא ביופי ואסתטיות וביחד וקדושה ונשימה. ופה אנחנו צריכים קצת לשנות, אני חושבת, את הגישה שלנו למשהו שהוא פתוח יותר ולהבין שכולנו זקוקים היום לריפוי, ואולי זה המקום גם גלית להגיד שאנחנו פותחים מרחב מרפא, יום כזה מרחב מרפא לקהל הרחב, שקראנו לו נתיבים לחיים בנאות קדומים בעשירי לחמישי, והקהל הרחב מוזמן לבוא ולקחת כל אחד לעצמו זמן להתחבר חזרה לאיך זה מרגיש להיות חי, דרך סדנאות של מוזיקה ושל תנועה ושל יצירה, ושל מקלחת יער, ושל יצירה, וחיבור לטבע, ועשרות סדנאות, ומעגל תפילה, ומוזיקה, ופשוט מרחב שמעדד חיים.
אבל זה יעבוד באופן קבוע?
לא, זה כרגע אנחנו פותחים את המרחב הראשוני הזה, פשוט לתת בוסט כזה של אנרגיית חיים למי שמרגיש שהוא צריך, לבוא עם המשפחה הבוגרת, לבוא עם חברים, להתמלא, להיטען, להתעמך, לקחת נשימה, ואני מקווה שיהיו עוד ועוד ימים כאלה, ובעוד מקומות בארץ. אנחנו מתחילים?
כן.
מתחילים במחשבה.
לגמרי. אז שאנחנו רוצות רגע לחזור בחזרה לנושא החירות, כי זה החג הזה, ועם כל הסמליות והקושי, ויש הרבה שאלות מוסריות, אתיות, אישיות, על בין לקרוא אגדה ולקרוא על יציאת מצרים, ובין זה שאנחנו בתוך מיצר מאוד מאוד צר.
ממש.
אז איך את מתייחסת לזה? איך ההתייחסות שלך ל...
תראי, חלק גדול מהלב שלי איתם שם, זה לא משנה מה, זה כאילו אין רגע שהם לא באיזשהו מקום בתודעה שלי, אני הולכת לישון בתפילה עליהם, אני קמה בבוקר בתפילה עליהם, אני מנסה לדמיין שאני שולחת אור, אני מנסה לחשוב איך אפשר לחזק את המשפחות האלה, אני בתסכול גדול מזה שזה לא הדבר הראשון החשוב ביותר שאנחנו עושים מבחינתי, זה האחריות שלנו והחובה שלנו,
כן.
לפני הכל. אבל
ובתוך זה?
כמי ש-53 שנה פוגשת ורוקדת עם המקום הזה של מה הבחירה שלי ומה לא הבחירה שלי, ועל מה יש לי שליטה ומה אין לי שליטה, אני לא רוצה לתת לזה להיות משקולת שבעצם מורידה אותי למטה באופן כזה שאני מרגישה פחות חיה. ואני לא יכולה לחגוג את רגעי החיים היומיומיים. אז אני מחזיקה, אני חושבת שכולנו מחזיקים בעת הזו את החיים ואת המוות ביחד.
כן.
אני חושבת שאת החושך והאור ביחד, את הטוב והרע ביחד, את הביחד והלבד ביחד, יש משהו שמבקש לצאת כבר מהדיכוטומיה הזאת, הם מנצחים או אנחנו מנצחים, זה בסדר, זה לא בסדר, אני או... לא, אנחנו גם וגם, אנחנו גם באבל, ואנחנו גם בשמחה, ואנחנו גם בקיום, ואנחנו גם באיום על הקיום, ואנחנו גם שבורים, וגם האור יוצא בשבר, ויש דברים שמתקיימים, אני לא ראיתי בחיים את עם ישראל ככה.
כן.
אני, הלב שלי גואה בהתרגשות אנשים שמו הכל בצד, הכל בצד, רק להיות לעזר, רק לתמוך, רק לאנשים שאין להם כלום. אנשים שאין להם כלום. אני זוכרת שאחד המתנדבים בא ואמר, אין לי כסף לדלק, אני רוצה להמשיך לבוא.
וואו.
ומצאתי את עצמי מוצאת איך לשלם לדלק, או את טנג'י שבא במשך שבועות ופיסל, ואני רואה את האיש המבוגר הזה סוחב את החימר, ואת יודעת, במקום שהיה לי על הראש, לא חשבתי, והיה רגע שעצרתי ואמרתי, טנג'י, תן לי לעזור לך, אז הוא אמר לי, מה פתאום? ואז הסתכלתי על ואמרתי, אני יכולה לפחות לשלם לך על החימר? עכשיו, אני לא יודעת מאיפה אני אביא את הכסף, אבל כן, זה מה שאני מציעה, כי זה, כן. זה לא אפשרי. הוא מסתכל עליי בכעס, הוא אומר לי, את תקחי מהמצווה שלי? אז בתוך כל הצער העמוק הזה, היה שם אין סוף אור, אין סוף הדיה. אנחנו החזרנו לאנשים את תחושת האמון שיש לנו אחד בשני. אז עזבי עכשיו את המוסדות, עזבי מי כן. יציל אותי. אנחנו יכולים להציל את עצמנו. היה משהו כל הזמן שאנשים חזרו אליו, אף אחד. אף אחד לא בא, אף אחד לא זה, אבל אף אחד הוא אף אחד. אבל יש אני ויש אותך.
נכון.
את פה מקיימת יער מדהים. את יודעת כמה אנשים עוברים פה בשבוע? את יודעת כמה אנשים ננגעים? יש את המחשבה שלי שיצר את כל הדבר הזה שהוא מרחב הפשע. זה כל מה שצריך. אי אפשר. זה חירות.
זה חירות.
זה חירות. לדעת שאין סוף באפשרויות שבהם אנחנו יכולים לבוא לידי ביטוי ולהיות משמעותיים ולזרוף את האור שלנו בעולם. אין סוף. וכל פעם שמישהו יגיד לי, בגלל זה אני לא יכול, אז אני אמצא למה זה לא עומד במבחן המציאות. זה לא קשור בכסף, זה לא קשור במשפחה, זה לא קשור בתמיכה, זה קשור רק בבחירה החופשית הזאת בינך לבין עצמך, שאתה מסוגל. ואני חושבת שכמי שגדלה בלי השפה ובלי ידע כללי ובתוך משפחה חרדית ובחוויית חוסר שייכות ובאמת הרגשתי אינפנטילית כזאת, אני חושבת שהיה משהו שכל הזמן האמין שהכל אפשרי, הכל אפשרי.
וואו.
ואני חושבת שזה חופש.
כן.
אני לא יודעת להגיד איך זה קרה, אולי זה דמיונות שלי שהצילו אותי שהכל אפשרי. אבל עדיין אני חושבת שבאמת הכל אפשרי גם לנו כעם, גם לנו כמדינה, גם לך עם מה שאת מביאה פה ליער המדהים הזה, גם לי עם החלומות שלי של מרחבי מרפא לצד מרכזי חוסן וקופות חולים ועוד. אני לא יודעת אם זה יהיה בדור שלי, אני לא יודעת אם זה יהיה מחר, אני לא, אבל אני כן, יש לי את הבחירה החופשית לדעת שזאת אפשרות. אז אני אומרת, לא צריך ללכת רחוק, אבל כן אפשר לדעת שיש לי כרגע את החופש לבחור בצער או לבחור בשמחה
או לשאת את זה.
ואני אגיד בתור אדם שגם איבד, אני יכולה לנצור את הרגעים האלה שהאדם הזה היה איתי,
כן,
ולהרגיש את המתנה של השנים שקיבלתי עם האדם הזה,
כן,
ולשים שם, אני אומרת את כל מה שאני אומרת, בלי שום שיפוט, או להיות בצער של מה שאין, והכוח שיש לי שם את הבחירה, ולא תמיד זה מצליח, הרבה פעמים הצער מנצח, אבל לזכור שיש את הפעמים שאני מצליחה לבחור בטוב, או אני מצליחה לבחור במחשבה החיובית, או אני מצליחה לזכור שיש לי מה לתת ובאיך לחזק מישהו אחר, או איך לתמוך מישהו אחר, אלה הדברים שיביאו לריפוי שלנו. אז אני חושבת שהחירות שלנו זה שם, ואני חושבת שהטבע והחיבור לטבע מאפשר לנו להתחבר חזרה למקומות האלה שהם בבסיס הקיום שלנו והוויה שלנו.
שתתני קצת כמה משפטים על זה לפני שאנחנו מסיימות, על החלק של הטבע במסע של יציבות פנימית, ללא תלות והתניות, ויכולת באמת לעשות מסע של חירות, דרך הטבע. מה התפקיד שלו?
תראי, אני מוציאה אנשים למסעות התבודדות, בדיוק בשביל זה אנחנו יוצאים, בשלושה ימים, אנשים בלי אוכל, בצום, ובלי טלפון, ובלי אף אחד, בהתבודדות. ואני תמיד אומרת שזאת המתנה הכי גדולה שאדם יכול לתת לעצמו. כי אחרי השלושה ימים האלה, אתה יודע שהקיום שלך לא קשור בשום דבר חיצוני, אתה גם לא חייב אוכל.
כן.
אתה גם לא רעב בדרך כלל בזמנים האלה. אתה מגלה שהחיבור שלך לעולם הרחב, והקיום שלך וההוויה שלך, הם היחסים שלך עם עצמך ועם העולם. וקורה שם משהו נורא גדול, כאילו כל אחד שחוזר קיבל את כרטיס החופש שלו. הוא מאותו רגע יודע שאין תנאים לקיום שלי, ושאני לא חייב להיות בתקשורת, או לא חייב שההוא יאהב אותי, או לא חייב. יש שם חופש מאוד גדול, אז לא סתם יציאת מצרים וההליכה במדבר והלעזוב את משהו מוכר וידוע, שזה הנוחות שלנו, כן. אבל זה גם הכנס שלנו.
כן.
כי אלה הדברים שבסופו של דבר אנחנו מזדהים איתם, אנחנו בעצם הופכים להיות תלויים בהם. אנחנו לא חייבים את זה.
נכון.
אז היכולת שלנו לנדוד שם ולסמוך על כוח גדול ממני, אני לא יודעת אם התנך בדיוק היה כמו שהוא, אבל כמטאפורה,
כן.
שאתה מגיע עם המים עד האף, ואז הים נפתח, ואתה מאמין במשהו גדול ממך, אז יש שם משהו שהוא חלק מה-DNA שלנו, והוא החיבור לאמונה, בכוח גדול יותר, כן. ובתוכנית על שהיא גדולה יותר, והטבע משקף לנו את כל הדבר הזה, אין לנו שליטה.
נכון, גם משקף את הדבר שהוא גדול מאיתנו, כי אנחנו מסתכלות, מסתכלות פה לגובה של עצים, לגובה של 20-30 מטר, ואנחנו כאלה קטנות.
ממש.
וגם שהצמיחה היא קורית, העץ כן. לא אומר לעצמו, תצמח, תצמח, נו, נו, נו.
כן.
פשוט זה קורה מאליו. אז זה כאילו כוח של
החיים. אם יש לו את התנאים.
אם יש לו את התנאים.
וזה מה שאנחנו מנסות לעשות נכון. בחיים שלנו.
נכון.
שאנשים ייתנו לעצמם את התנאים.
נכון.
של לנשום, של להתחבר למה שמזין אותנו.
כן.
וזה דברים פשוטים כמו מים כן. נקיים ורגע שבות ולנשום. ואת היכולת להורידות על מה שיש כן. מסביב ולהתפעל. בתוך צער מאוד גדול, אני זוכרת את עצמי, יושבת לפני כמה שבועות ומסתכלת על הפרחים וכועסת, איך אתם ברוכים עכשיו?
באמת? וואו.
ואז כאילו רגע אחר כך אומרת, איך לא?
כן.
מה יזכיר לי את החיים אם לא זה? ולהחזיק ביחד את היופי ואת הפליאה. החיות הזאת ואת הפליאה הזאת יחד עם צער עמוק. כן, החיים הם גם וגם, וזה ש... סידרו לנו את הראש שהכל צריך להיות happy-happy, והכל צריך להיות מושלם-שלם, זה אולי קצת בהוליווד, אבל זה ממש לא קשור okay. לחיים של להיות בן אנוש. אנחנו עם שיער לבן, אנחנו עם קמטים, אנחנו קצת עם זה בבטן, אנחנו... זה החיים, שום דבר לא מושלם, אבל זה שלם.
כן. Okay.
ולרצות את השלמות הזאת, זה השלווה הפנימית והשקט הפנימי של לדעת להבחין בין מה יש לי שליטה, למה אין לי שליטה. שם זה חופש מאוד גדול, והשליטה הוא תמיד על המחשבות שלי, ולזהות מה מחזק אותי. ואני זוכרת שאיציק אורן, מי שהקים את שילב באיזו שיחה ממש חשובה איתו, יום אחד הוא ראה אותי נאבקת על הקיום ועל החיים, ועל ה... ואז הוא אמר לי, אבל מה מזין אותך? אמרתי, אני לא יודעת, אני אחשוב. וחזרתי אליו אחרי שבוע ואמרתי לו, המדבר.
הטבע.
ושבועיים אחר כך קניתי בית במדבר. כאילו היה לי ברור שאני צריכה לחבר את השורשים שלי למה מזין אותי.
וואו.
אז עבורי הטבע, ואני חושבת שעבור הרבה מאיתנו,
כן.
זה מקור מאוד מאוד גדול להזנה, ואנחנו אולי רוצות להזמין את האנשים, נכון. גם ברגעים קשים להרים רגע את העיניים.
לגמרי.
ולקחת נשימה, ולזהות את הפרפר, או את הפרח הקטן, או את ה... גם בתוך השדה שכבר מתייבש, וזה לזהות את סימני החיים כן. שיש סביבנו, והם רבים, כן. והם בתוכנו, והם מחוצה לנו, ואנחנו חלק מהטבע הגדול הזה שמשתנה, ומתרחב וקמל ופורח ועובר אחר הרבה מאוד שינויים כדי להתפתח.
כן, אז אנחנו הגענו לסוף, ובעצם אני מחזירה אותו נקודת ההתחלה שדיברת על המחזוריות. וכל מה שאמרת עכשיו זה המחזוריות הזאת שיש בטבע, שהיא נמצאת גם בתוך הנפש שלנו וגם בתוך הנשמה שלנו, ובמחזוריות בגוף שלנו ובלב שלנו. והחירות היא נמצאת במרווחים ובקשר לכל החלקים שמרכיבים את הגם וגם וגם וכל המנעד הזה של של הרגשות והתחושות, שהן יכולות להיות גם מקצה אחד לקצה שני, אבל אנחנו כן מסוגלים לשאת אותם בידיים שלנו ובמחשבה ובלב וגם בדיבור. זאת אומרת, אנחנו, כשיש חיבור וקשר לחלקים ולאדמה ולשורשים שדיברת עליהם, אז יש גם יכולת לשאת את המורכבות הזאת של החיים.
כן. כמו מה זה בעצם להיות אנושי.
כן.
זה כל מה שאת אומרת. זה היכולת לנוע בין כל החלקים האלה, וגם לבטא אותם ללא שיפוט, כמו בטבע.
כמו בטבע.
לא כועסים שיש עץ שמן, או גדום, או שבור.
כן.
אז ככה בואו נסתכל גם על עצמנו, בעיניים טובות כאלה. לי אנחנו הטבע הזה, שיש לנו ימים כאלה, ויש לנו חלקים כאלה, אבל אנחנו ממשיכים לחפש את המים למטה ואת האור למעלה.
כן. טוב, אז אנחנו נאחל למאזינים והמאזינות שלנו, שאנחנו מקוות שנהנתם, ושיש פה הרבה שאלות שלי, ככה זרקה באוויר שאפשר לקחת ולרשום ולענות עליהם בכתב, כי יש, הרישום הוא משמר את ההבנות החדשות, ונאחל שיהיה לנו באמת חג חירות ויציאת מצרים אישית ופרטית, כי אני חושבת שזה מתחיל מהפרט כדי שהקהילה תהיה יותר חזקה והרשת האנושית תהיה יותר מיטיבה אחד עם השנייה.
ואמן. שכל החטופים יישבו איתנו בחג הזה, אני רוצה לשאת את התפילה הזאת לעומק, ושהפצועים ירגישו שלמים גם בחלקים החסרים, כי כל כך נטביע בהם באהבה ובקבלה, ושיהיה מקום בעם הזה לשונות הזאת ולמקומות האלה.
אמן ואמן. תרימו איתנו, תאמן. אז להתראות בפרק הבא. תודה רבה, ליה, תודה שבאת.
תודה לה.
וואו, זה היה לי עונג, באמת. תודה.